שלום לכולנו, אנחנו ממשיכים כבר שיעור שני בזמן אלול ושיעור 22 בסדרה על התחזקות בעבודת השם על פי תורתו של רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין. ואנחנו אתמול בלילה אנחנו הספקנו את אות סמך זין, היה כזה קצר תמציתי, השיעור של הפסקת הצהרה ביום חמישי הוא טיפה יותר ארוך מתוך שאיפה שנוכל יותר להספיק לא רק באיכות אלא גם בכמות. אז ככה לאט לאט אנחנו נגביר את הקצב ותראו שזה משתלם, במיוחד התורות שהן ממש ככה כל זמן מהיר בתכונתו, ממש קשורות בהשגחה פרטית לחודש אלול. לא תכננו את זה ככה, אבל ככה זה יצא. אז בואו נתקדם. אנחנו באות סמכת, תזכירו לי תמיד בסוף כל פסקה לתת כותרת לפסקה, כי אתמול למדנו את פסקה סמך זין שאני סיכמתי אותה במילים שלי בכותרת: כל עלייה מצריכה תשובה חדשה. בסדר? ככה נראה לי את כותרת ממצה, ממה שעסקנו אתמול, כל עלייה מצריכה תשובה חדשה, ועכשיו אנחנו באות סמך ח'. אז אני מקריא את כל הפסקה, ולאחר מכן נצלול פנימה. כל העבודות שבאיברי הגוף והמצוות שבהם הם רק להישיר הלב, והעיקר הוא הלב ששם מעון השם יתברך. כמו שאמרו זיכרונם לברכה בשיר השירים רבה, הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. ולכן לא יהיה זה המכוון מן האדם, רק עולה להדברים המביאים על המכוון. כמו שאמרו בזוהר על תרייג מצוות, תרייג העיתין, כלומר תרייג עצות. ועל זה אמר, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, וגומר, כי כבוד השם אינו בדבר הנרגש ומרעיש, רק בכל דממה דקה. והוא הלב שאינו נרגש לשום בריאה. ולמדו מזה בברכות למלכות הדערה ומן מלכי רבנן, שהם המולכים על עצמם המושלים ביצרם, כמו שאמרו זכרונם לברכה בבבא בתרא, גם המלוכה ביצר ולא ברעש, רק בכל דממה דקה. אבל מכל מקום גונדה קמאי תחליף כי כאב שם. מסכת ברכות, נראה את הגמרא שם. הגמרא שמספרת שרב ששת היה עיוור, ופעם כולם הלכו לראות את המלך שעובר, והוא רצה לברך שחלק כן מכבודו לבשר ודם. אז צחקו עליו הגוי שם, אתה רב ששת היה עיוור, איך אתה תוכל לראות? אז הוא אומר, אני אגיד לך מה את המלך בא. ואז עברה ככה הפמליה הראשונה, אז הוא אומר לו, הנה המלך. זה לא המלך. פמליה השנייה עם כל האש וטיטולים, זה לא המלך. פתאום היה כזה שקט מוחלט, הוא אומר, או, זה המלך. אמר לו, אז איך ידעת? אז הוא אומר, מלכות הדערה, מלכות שבגשמיות היא כמו מלכות הדרכיה, כמו מלכות בשמיים, ובשמיים כתוב אחר רעש כל דממה דקה. כן, לא ברעש ולא באש, שומע הקדוש ברוך הוא לאליהו, אלא כל דממה דקה. כאילולי זה אי אפשר, רק מקודם צריך להיות ברעש ובתוקף נגדו, כמו שאמרו זכר לך בברכות, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אבל אין זה הממשלה הגמורה עדיין, רק כאשר הוא בלי רעש. רק עניין שאמר דוד המלך אבא שלום, ליבי חלל בקרבי. ואמרו זיכרונם לברכה שהרגו לו יצרה בתענית, שהוא הרעש נגד התאווה, על ידי זה הוא הממשלה. טוב, אנחנו מקבלים פה שני יסודות מאוד מאוד חשובים בעבודת השם בפסקה הזו. אז בואו נראה את הדברים בפנים. כל העבודות, כלומר כל המצוות, התפילות, כל העבודות שקשורים לעבודת השם, שבאיברי הגוף והמצוות שבהם הם רק להישיר הלב. מה זה להישיר הלב? ליישר את הלב. כלומר, כל המצוות, מה תכליתן? התכלית זה שהלב יהיה ישר. כי שהלב עקום, זה לא לב טהור. אנחנו לפני כל ברכה, כל מצווה מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. בעברית, מה זה ציוונו? מה זה מצווה? מלשון? צוותא. כן, יש מפקץ, מפקד צוות. מה זה צוות? לוקחים כמה לוחמים, מצוותים אותם אחד לשני, ועכשיו הם עם צוות, הם פועלים בצורה אורגנית, מתואמת. צוותא זה ביחד. ולכן כשאנחנו עושים מצווה, מה המטרה? אשר קידשנו, מה זה קידושין? כמו אדם מקדש את אשתו, אז עכשיו הם צוות, הם צוותא. המטרה של המצוות זה להישיר את הלב. עכשיו איך אדם מתחבר למישהו? דוגמה לאינטימיות זה חיבוק. מה זה חיבוק? לוקחים שתי ידיים, שתי ידיים עושים, מקרבים את הלב אחד לשני. לחבר, לדבק לב אל לב. ולכן כל המצוות, כל העבודות שברי הגוף והמצוות זה רק להישיר את הלב. והעיקר הוא הלב ששם מעון השם יתברך. אפשר כמו שלכה להריץ את זה, אבל יש פה משפט שהוא בומבסטי, יש פה מהפכה. אנחנו בחורי ישיבה. אתם בחורי ישיבה, אני לא חושב. אתם בחורי ישיבה, אוקיי? אתם בחורי ישיבה. תירה, 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 נור תירה, רק תירה, נכון? רק תורה, 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 תורה. אבל מעון השם יתברך, הרבה פעמים אנשים איך לומדים תורה? לומדים עם השכל. אבל איפה השם יתברך נמצא? רחמנה, לי בבאי. הוא לא רוצה את השכל. העיקר זה הלב. כתוב בתורה, ולא יראו פניי ריקם. אומר אדמו"ר הקדוש מקומרנה, בשם דודו הקדוש, הרבי מזיטיצ'וב, מזיטיצ'וב הרבי, אומר, ולא יראו פניי ריקם, ריקם, גימטריה, שכל. כן? 350. ולא יראו פניי ריקם. מכיר רב מישראל, לא אגיד את שמו, חלקכם מכירים אותו, שהוא למגן גדול ובריסקר גדול, ובחופה שלו, אמר לי אחד הרבונים שהיו שם בחופה, שהוא שם לב שהחתן ממש ככה, שקוע, מעורר, כאילו לא נמצא פה. אז הוא אמר לו, מה יש? תוך כדי החופה. הוא אומר לו, אני מחשב כמה חלויסים יש תוך כדי החופה. כמה חלות קניינים יש תוך כדי החופה. הוא אומר לו, זה חופה שלך, מה קורה? כן? חופה זה מקום של לב, לא של שכל. כמה יש קידוש, קניין כזה וקניין כזה. חופה! אני אומר, בתור מי שהיה פעם בחופה, אוקיי? בחופה שלו. אוקיי? זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשכל. והדרך להכיר הקדוש ברוך הוא היא גם באמצעות השכל. אני לא אומר. אני לא אומר עכשיו זרוק את השכל, תהיה טמבל, תהיה דביל. לא. ממש לא אמירה. האמירה היא שצריך לעבוד עם השכל, אבל השכל הוא אמצעי. השכל הוא לא התכלית. בגלל שהלב, עקוב הלב ועקובו מכל, זה לא פשוט. אנוש הלב ועקובו מכל. צריך גם את השכל כהגנה. השכל זה אמצעי חשוב, אבל מעון השם יתברך, איפה הוא? הוא בלב, כן, עיין, סיפורים עשרת, הלב המעיין. ולכן, אנחנו יודעים, נדבר על זה ככה, אני פה ספוילר לחבורה של הכנה לתפילה, ושחרית של היום, ובנחה שיהיה עוד מעט, בעזרת השם. איזו עבודה שבלב? עבודה שבלב זו תפילה, מסכת תענית, נכון? תפילה. ובדרך כלל לאנשים שחלטנים מאוד מאוד קשה להתפלל. או שהם יריסו את התפילה, או שאיך מזהים שחלטנים בתפילה, הם מביאים הרבה ספרים ללמוד תוך כדי. נכנסים לשבת או לראש שנה וכיפור, הם עלים על ספרים ככה. ואני אומר, מתי יש זמן ללמוד בתפילה? הרי בחזרת השעת מה צריך לעשות? לעקוב בסידור, אגיד בחוב ראש מואמן, אסור ללמוד, נכון? ובקריאת התורה מה צריך לעשות? להקשיב לקריאה בתורה, בקריאת, נכון? אז מתי יש זמן ללמוד תורה בתפילה? או בזמן המשברכים שעושים, ובדרך כלל רובנו לא מתפלים בבית הכנסת שלוקחים הרבה הרבה כסף, ואז יש משברך את הבן ואת הבת ואת החגיס, נכון? או בזמן תפילה לשלום המדינה, נניח. כאילו, מתי יש זמן כך ללמוד? אז מה, ככה ספרים, כי עכשיו זה סדר בוקר, כאילו. זמן התפילה זה עבודה שבלב, ומי שתפילה משעממת אותו, אז הוא בורח למחוזות השכל, ללמדנות, ללימוד. אבל אומר פה רבי צדוק, העיקר הוא הלב ששם מעון השם יתברך. אמר לי מורי ורבי, מורנו ורבנו, הרב ירמיהו בז'יל הצדיק, זכותו מגן עלינו, שאברך נמדד בתפילתו ולא בתורתו. שאלתי אותו למה? אז הוא אמר לי, כי ככה עושים בשמיים. אני לא מבין, אבל הוא מבין, אז הוא אמר, הצדיק גדול. אבל הוא הסביר לי, אדם יכול ללמוד תורה, ללמוד תורה. ויש הרבה אנשים שלומדים תורה, לא בישיבות, לא במקומות הקודש, לא על תארת הקודש. כל מיני קורסים וכאלה. אני לא נגד אוניברסיטה חלילה, תלוי מה הגישה כמובן. יש כאלה שאומרים, אוניברסיטה אחרה. אני לא אומר, אוניברסיטה זה לא אוניברסיטה אחרה, כן, בהכרח. שהוא תלוי על איך זה, כל דבר. זכה נעשה לו סם החיים, לא זכה, נעשה לו סם אחר, אוקיי? של הפך החיים. אבל הרבה לומדים תורה, אבל זה לא מביא אותם השם יתברך. מה כן מחבר השם יתברך? זה תפילה. והוא אמר לי משפט שעשה לי מהפכה, אני בדיוק אז כבר יצאתי מהישיבה, הייתי כבר אברך טרי בישיבה אחרת, לא פה. והוא אמר לי, אתה נמדד בתפילה שלך, לא בלימוד תורה. כלומר, הקשר שלך לריבונו של עולם, זה איך אתה מתפלל. ועד היום אני יודע איך אני בודק את עצמי, כמה אני קרוב לשם יתברך, או כמה התרחקתי, כמה עליתי, או כמה נפלתי. אגב, מה שראינו אתמול בפסקה סמך זין, זה לפי התפילה שלי. וכשאני אומר תפילה, אני בעיקר מתכוון לשחרית. אבל לא רק. שחרית זה הכי קשה. בטח לאדם שהוא עובד, אבל גם לאדם פה בישיבה. פה בישיבה לי מאוד קשה להתפלל, לא היה קל. עכשיו שגיליתי את העולמות האדירים של התפילה, רק שיצאתי מהישיבה. רק כשכבר הייתי נשוי ועם ילדים. ובגלל ההבנה שהאינדיקטור איפה אני למול השם יתברך, ובתפילה. בתפילה זה לב, זה לא שכל, כי אתה, הודיעו בעמים, אני לא טעה, השם אחד ושמו אחד. היה פה איזשהו 40 דקות באמצע, אני לא יודע עכשיו אם הרב נריה חזן, תלוי, אוקיי, פחות או יותר, נכון? אבל... אז לא נרחיב עכשיו על התפילה, אבל תזכרו. הלב זה המעון, זה המקום שהשם יתברך. והעבודה שבלב זה תפילה. כמו שאמרו זיכרונם לברכה בשיר השירים רבה, על הפסוק, אני ישנה, מה המשך? אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי. שומעים בתעמים אשכנזים, פתחי לי, אחותי ראי. כן? אומר, אני ישנה וליבי ער, הקדוש ברוך הוא, מה זה ליבי ער? הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל, שנאמר, צור לבבי וחלקי, אלוהים לעולם. ולכן, מאחר והשלמות והטהרה של הלב, להישאר את הלב, זה העיקר, לכך לא יהיה זה המכוון מן האדם, כלומר, מה שדורשים מהאדם, מה שמצפים ממנו, רק עולה להדברים, כלומר, שמביא לנו מכוון. מה מביא למכוון? העבודות, סברי הגוף, המצוות, שתכליתם ליישר את הלב. כמו שאמרו בזוהר. עכשיו, זה נשמע לכם מאוד מוזר, לב זה רגש, נכון? ולכאור המצוות לדברים מעשיים, מה הקשר? אז כבר ציינתי אתמול שיוצא לי לא מעט לעסוק בשלום בית, לעזור לזוגות. והשבת לי פעם זוג. לא אתן פרטים מעבר לזה. וסיטואציה לא נעימה. ואז הוא אומר לה, אבל מאמי, אני אוהב אותך, אני באמת אוהב אותך. והוא באמת, הוא אמיתי, הוא לא שיקר, הוא לא מרח. והיא אומרת לו, אתה אוהב אותי? אז למה הבית הפוך? אז למה הרצפה לא שטופה? למה קיר לא נקי? למה אין כביסה? הוא אומר לה, אבל מאמי, מה הקשר? אני אוהב אותך, זה פה, כן, זה בשני חדרים, שתי עליות, אני אוהב אותך. מדברת איתי על כלים, על כביסה, על רצפה נקייה, אתה יש פה אדם נפוי, אז הוא מחייך. אז, והיית צריך להסביר לו שכן, שהדרך לוותר רגשות, אתה יכול לקנות עזר פרחים. וזה מחמם את הלב, וזה נחמד, וזה על הכיפק, אבל הפרחים אחרי מים, מה יהיה להם? כן, והולכת לה לדרכה, אוקיי? בדרך כל הארץ, כן, מופסה ואבא שלו, כן, כן, נכון, סימבה, וגם אם אנחנו עושה עשב וכו', בסדר, קומפוסט. אבל כשהגברת נכנסת הביתה ורואה, וואו, כל הילדים במיטה, וחלטה לי ארוחת ערב, והכיור נקי, והכביסה מקופלת, ועוד שמת בארונות, וואו, גם אני אוהבת אותך, אוקיי? וזה נשמע לך כאילו מצחיק, אבל מי שנשוי יודע, כן. כי לפעמים הדרך לבטא רגשות שהלב עולה גדותיו, חבדה יותר מגופו, יותר מגופו, זאת אומרת, אתה לא הולך לישון עכשיו, אתה מקפל כביסה. וזה מאוד עזר לזוג הזה, התובנה הזאת שהבחור לא למד את הפסקה הזו לפני כן כנראה, אוקיי? שהדרך להגיע ללב, אם הלב זה רגש, זה רגש, זה לא רק להשאיר סרנדות, לכן אנחנו, יש כתובה. מה זה כתובה? ללמד אותנו שאין אהבה בלי רגליים. במילים של אהוד בנה, השביל הזה מתחיל כאן, בנסניף בנק למעיין. כן, צריך גם בנק, צריך גם מחויבות. ולכן, אם היה רק, יש דתות שבהם הכל זה הרגע, שזה אין מצוות מעשיות. כן, של בנצרות זה מאוד בולט. תבוא לצ'רץ' ביום ראשון, ואין שם תרג מצוות, נכון? והכל על הרגש. אבל פה יש מחויבות למצוות. זה קצת מה?
אני אומר, אז זה לא בהכרח שהאינדיקציה צריכה להיות דווקא התפילה. זאת אומרת, יכול להיות, כמו שאמרנו, שהגוף מבטא יותר. זאת אומרת, זה שאדם לומד בהתמדה, זה יכול להיות אינדיקציה אולי יותר טובה לפעמים.
הנה חינמי,
אני
מסכים, עליות נשמה אני לא מבין, אבל תלוי, תלמד אותנו, אבל אוף דרך הקורד, אבל תלוי איך הוא לומד. ברור, אני מסכים. אמר לו שישיבה הרב ראם, שאחד הלימודים הגדולים שלו, הוא היה לומד בארץ ציון מהחברותה שלו, אבא של הרב אלחנן, הרב יובל, נכון? ומאחוריהם היה, הם חברותה מכיתה ט', מאחוריהם היה עוד חברותה. היה חנן פורט, זכר צדיק לברכה, והרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, שאת שניהם אני הכרתי היטב, מקרוב. והם היו לומדים, והרב ראם תמיד היה לו קול חזק, וגם אופי חזק, והרב שרלו, היו צועקית, אתה לא הבנת זה, ורב מנחם, אבל חנן יקירי, תגיד יותר טוב. הוא לא, מנחם אהובי. אני חושב ש... הוא אומר, היינו, זה היה מפריע לנו ללמוד. הוא אומר, וחנן פורץ, אתם מכירים אותו כפוליטיקאי, אבל אני מכיר אותו גם מעבר, לא רק כפוליטיקאי. הרב היום אומר, הוא לא היה לומד גמרא. הוא היה מתפלל גמרא. כלומר, זה היה בשבילו שירה, לא בקטע הפרוזאי או הספרותי, אלא בקטע של דבקות. אומר המגיד מזלוטשוב ביושר דברי אמת, נראה לי שם בסוף עוד כף דלת, כמדומני, או קפה, משהו באזור. הוא אומר שם מאוד יפה, שלי בכלל לא משנה מה אני לומד, הוא אומר. שיהיה זוהר, שיהיה גמורה, שיהיה תהילים, שיהיה שולחן ערוך. אני משם יתברך. אז אם המגמה של נותן התורה, וזה הטרגדיה שלא ברכו בתורה התחילה, שהם לא ראו בתורה אמצעי שצריך לברך, הברכה, המשכה. לא נתן התורה, נותן התורה. כן, אני בימים שאני רוצה ככה לעורר עליי יראת שמיים, שאני אברך ברכות השחר, ברכות התורה, אז אני אברך מה יש שם מנורים. אשר בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו, ברור אתה השם, נותן התורה. אבל אתה מרגש אותי, נותן התורה. בברכות השחר שלי בבוקר, לא, זה משהו אחר לגמרי. נותן התורה, בסדר, קדימה, בוא נרוץ לעקדה ונמשיך ונספיק את החזן והודו במקרה הטוב. אבל פה לא, פה זה. ברוך אתה השם. איש עוד לכת להריץ את זה נכון, כי זה של ימים לא רעים. זה משהו אחר, אם אתה מייחס זמן, בכלל, לעשות את העקדה. והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, אתה כבר מתרגש פה, ויאמר, הנה, כן, קיצר, שנזכה. אז בואו נמשיך פה. כמו שאמרו בזוהר, אמרנו שהם נריץ טיפה יותר, כמו שאמרו בזוהר על תרי"ג מצוות, בזוהר בפרשת יתרו, הוא קורא תרי"ג מצוות תרי"ג עתין. כלומר, זה תרי"ג עצות. עכשיו, זה לכאורה דיוק קטן, אבל תראו, זו אמירה חינוכית מדהימה. מה זה מצוות? אתה חייב, אתה מוכר, אתה בלי ציצית, נעיף אותך מהישיבה, נכון? לא הנחת תפילין היום? וואי, 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 כן, פושע ישראל, שלא נדע, עכשיו, גמרא בראש השנה אומר ככה. לא. אומרים, זה תרי"ג מצוות? זה תרי"ג עצות. מה, אתה רוצה להגיד לי שאני חייב לשטוף כלים בבית? אתה לא חייב. עצה טובה כמה שמלן. כדאי לך. כדאי לך. שמעתי מהרב דוב קוק שליטה, אינני מכיר אותו אישית, רב מקובל בטבריה, שאמר שבדור שלנו אסור לדבר באסור ומותר. כי אם אתה אומר אסור, אז מים גלובים עם טאקו. אסור ללמוד מאה שילוח בשיעור א', אין במאה עשו כל שיעור א', ילכו ללמוד מאה שילוח, נכון? וזה לא הבעיות שלנו, מה שם שורה לך, הלוואי לכולנו, אוקיי? אסור פלאפון כזה, אסור. אומר, תגיד לו, עזוב, לא כדאי. כשאתה אומר אסור, אז זה מים גנובים עם טאקו, אז אתה, יאללה, יש את החדווה הזאת של התפלקנו, רימינו את הרם, עשינו, כן? לכן נקרא שמו רם, שאפשר לרמות אותו, אוקיי? נכון? אבל, לא, אבל נקרא לו הרב, לא, הוא רם. על דרך החידוד, אני אומר. אבל זו אמירה שאני משתדל, לא תמיד הולך לי, משתדל מול הילדים שלי. לא להגיד אסור. כן. לא כדאי לך. זה לא מתאים לך. וזה ניגון אחר לגמרי. גם אם השורה התחתונה הייתה שורה התחתונה. זה לא מתאים. אני חושב שאחד הדברים היפים, שככה מאוד בתור תלמיד בוטרי בישיבה, שנחשפתי לנתיבות שלום, אהוב ליבנו, הוא מביא שם כמעט בכל פרשה, או בכל מאמר בחלק א', את החידוש הנפלא של רבי ברוך מז'יבוז', שדורש את הפסוק, מוסר השם בני, אל תמאס. הוא אומר שמה זה? הוא דורש שם, מוסר השם בני, אל תמאס, כלומר, אל תמאס לקבל מוסר. אבל אומר רבי ברוך מז'יבוז', הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, מוסר השם, מה מוסר השם הכי גדול? בני, אתה הבן שלי, אז אל תהיה מאוס. כמו שאומרים בקיבוץ, אני בן משק שעשוי מאבנים טובות. אנחנו, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות. אתה לא אירוניסט, אתה בן משק. זה לא מתאים לך ככה כמו כל האירוניסטים. אתה קיבוץ, אז אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות. אתה מוסר השם בני, אתה בן שלי, זה לא מתאים לך. עכשיו אתה יכול להגיד, אסור, אסור, ומי שיעשה ככה, וואי, 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 מה היה בגיהנום ככה, ויש כאלה דרשנים שזה מקריירה. בסדר, לא עלינו. במקום זה תגיד, זה לא כדאי לך. זה לא מתאים. אז מה מתאים לי, אבא? בוא נדבר, בוא נראה. אוקיי? אבל זה ניגון אחר, למרות שהמבוקש הוא אותו מבוקש. ועל זה אמר, כן, זה אליהו, נכון, אליהו מגיע להר סיני, ואמר, כן, יש קול, ואחר קול רוח, ואחר רוח רעש, לא ברעש השם, לא ברוך השם, ואחר רעש אש, לא באש השם, ואחר האש, קול דממה דקה. קול דממה. אני אומר פה רב צדוק, כי כבוד השם אינו בדבר הנרגש ומרעיש. יש פה יסוד גדול, רק בקול דממה דקה, והוא הלב שאינו נרגש לשום בריאה. שתורם מוחצנות, וכל אחד גילה אותו, אז הוא חייב להפיץ לכולם כמה זה וכמה זה, וכשהוא בא פעם לרב אברום, רצה איזשהו אסכום לפתוח כולל, אומר לו, כן, כבוד הרב, אני בעל תשובה, ואומר לו, כבר אתה בעל תשובה, אני כבר שנתיים בעל תשובה, אומר לו, וכבר כולל, אומר, תנו, אותי לימדו בילדותי, שבעל תשובה גימטריה שתיקה, תשב 40 שנה, תהיה בשקט, ואז תפתח כולל. ככה אמר לו רב אברום, מוכיח אותו. בסדר, שנייה, שקט. לא הוא קודם, ישר להפיץ, ישר לפרסם, ישר זה. אני לא נגד בעלי תשובה חלילה, אוקיי? אבל זה בעיניי, כולנו הרי בעלי תשובה. במיוחד אני. בעל תשובה, גימטריה שתיקה, שקט. לא כל דבר ישר להשפריץ רגשות בפייסבוק ולהחצין הכל ולפרסם. הוא אומר, רק בכל דממה דקה. זהו הלב שלא נרגש לשום בריאה. בטח הרב בני, תגיד ראש הישיבה, נשיא הישיבה, ילמד אתכם, את כולנו, את הניגון, פתיחה למלכויות. כן, החבר'ה גם מכירים, טננם, טננם, מרש, מאוד מיוחד, שמאוד עוצמתי, אבל מה הרעש הכי גדול שלו? טננם, 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 וכולם שותקים פה, מאות התלמידים בישיבה והאורחים שותקים בבת אחת, ואלה שתכיחים, נכון? זה אחד הרגעים הכי עוצמתיים, כמו בתקיעות שופר, זה לא התקיעה, אלא הסיומת. השקט שאי אפשר לבטא אותו. אמר לי אבי מורי שבצעירותו היה צלם חתונות. הוא אומר שיש את התמונות הבנליות, שישים את הטבעת, לשבור את הכוס, להוריד את האינומה. הוא אומר, אבל צלם טוב, הוא לא מחפש את זה. מה הוא מחפש? הוא מחפש את המבטים בעיניים. שככה מביאים אותו והוא ככה בין האנשים, ואת המבט הראשון שלהם, ושהוא שם לטבעת, את העיניים שלהם, את הדברים שאי אפשר לבטא אותם במילים. אני יכול להגיד מאמי, אני אוהב אותך, ואני מתכוון לזה. יש לי גם להגיד את זה לא מעט, אוקיי? אבל יש משהו שיותר ממילים, שאי אפשר לבטא אותו, גם לא במכתב. וזה הכל דממה, זה מה שאומר רבנו בשיחות הר"ן, א', רק אני ידעתי. משהו, מה זה סוד? סוד זה משהו שאתה לא יכול לגלות אותו. שאתה לא יכול לבטא אותו, וזה הכל דממה דקה, זה לא קול, וזה לא רוח, וזה לא אש. ולמדו מזה, כמעט תמיד, רבנו צדוק הכל מלובלין, הוא מוכיח כביותו למדן גדול, מתורת הניגלה דווקא. אז הוא אומר שזה גמרא מפורשת, למדו אותי בברכות דף נ"ח, למלכותא דערא, שמלכות הגשמית פה, הוא אומר מלכי רבנן, כן, למה הם רבנן, מלכי רבנן? שהם הולכים על עצמם, המושלים ביצחק שמופל, כן, על הפסוק בואו חשבון, וגם הם נקראו מלכים על שם זה שהם הולכים על יצרם. גם המלוכה היא ביצר, לא ברעש. רק בכל דממה דקה. אמר לי פעם, מקובל גדול, הייתי איתו בקשר לפני הרבה שנים, שאמר לי, אתה רוצה סגולה לשמירת העיניים? תפסיק לעסוק בשמירת העיניים, ואל תיגע בספרים שכותרתם שמירת העיניים. אתה עושה הרבה רעש, הרבה, עזוב, שחרר, פשוט תתעלם מזה, תפסיק, וזה ילך. אמרת עכשיו, לא, נעשה שמירת העיניים, נעשה תעניות, נעשה שובבים, פשוט תתעלם מזה. אל תעשה מזה בחקום הזה שטורם גדול. אל תעשה מזה בלגן גדול. יש מאבקים כנגד כל מיני אנשים שיש להם נטיות כאלה אחרות, שזה לא בקדושה ולא בטהרה. אז נעשה שם הפגנות, נלחם בזה. פעם בחברה החרדית עושים על זה מחאות גדולות. הם שינו דיסק, הם הבינו ש... עדיף להתעלם מזה. כי כשאתה נלחם בזה, ברעש גדול, לפי מה אתה עושה. אני לא אומר פה עכשיו כלל הלכה למעשה איך לפעול ומה לפעול. אבל בסופו של דבר הדברים האפקטיביים הם לא ברעש גדול. לא הבנתי.
אם הגעת הרבה בדברים,
הקב"ה מסיר את זה, כאילו, בעיקר לא לשון הרע. נו, אז בסדר גמור, לא חושב שזה סותר. אני לא, זה ספציפית בעניין של שמירת העיניים. אבל אני אומר פה בעניין הזה של גם המלוכה ביצר, השליטה על היצר היא לא ברעש, לא בצלצולים. תתייגע הרבה בדבריהם, אבל בכל דממה דקה. אבל בכל זאת צריך בהתחלה, כן צריך. בכל זאת צריך בהתחלה את הרעש, את השופוני, את הפעולות החיצוניות, זה משמעותי, זה עוזר. מכל מקום, גונדה קמייטה, כלומר, הגדוד הראשון של המלך, שהוא חולף, כי אפשר, ברעש גדול. בהתחלה כן צריך. צריך להגיד, לא אני דוס, לא אני בחור ישיבה, לא אני ננחם בתופעה, אני רוצה לשמור על הלם שלי. בהתחלה רק. אבל לא כדרך חיים. כלולי זה אי אפשר, כמו שאמרת. רק מקודם צריך להיות ברעש ובתוקף נגדו, נגדו נגד היצרה. כמו שאמרו לך לך בברכות, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אבל הניצחון הזה של הרוגז שיצר ויצר הרע, אין זה הממשלה הגמורה עדיין. רק כאשר הוא בלי רעש, איך אומר רבנו, רבי נחמן, שמשיח יכבוש את העולם כולו, בלי יריעה אחת. בלי ארטילריה ובלי מלטים ובלי שום דבר. בלי יריעה אחת, אנחנו משמע בכוח התפילה. רק עניין שאמר דוד המלך עליו השלום, ליבי חלל בקרבי, ואמרו זכרונם לברכה שהרגו לא יצרה בתענית, שזה הרעש נגד התאווה, על ידי זיהו הממשלה, והרחבנו על זה הרבה בסדרת השיעורים השנתית על ימי השובבים, שנחזור אליה בסדר שנגיע לימי השובבים בפרשת שמות. כן. יפה, אהבתי את הקישור, נכון. הפסקה הראשונה, אות א', ראשית כניסת האדם לעבודת השם, צריך להיות בחיפזון. בהתחלה, כזה, פה חיפזון כאילו זה הרעש, זה עושה בזה עניין. ואחר כך, יש פסח דורות. זה שנקרא, במתינות, לאט, יפה, אהבתי מאוד את ההשוואה. מי שרצה להרחיב על זה יותר, גם בפסקה ריש כף זין, עמוד 137, לא נקרא את זה עכשיו, צריכים לרשום לכם, לעיין בעמוד, באות ריש כף זין, שם גם הוא מרחיב על זה יותר. אז בזה סיימנו את סמכת. אני קראתי לכותרת של הפסקה הזו, הלב הוא העיקר, הוא העיקר והלב, כל אחד איך שהוא רוצה. אז עד כאן סמכת, בוא אני רוצה שנספיק היום גם את סמכת וגם את עין לפחות, אולי אפילו גם את... טוב, שימו לב, סמכת כתוב פה מכתב יד, אוקיי? בהדפסה הראשונה זה לא היה, אבל אחרי זה הוסיף את זה, מצאו את זה בכתב יד שמישהו שהעתיק. כותב כך רבנו, כאשר אומות העולם מקבלים ולמדים איזה מידה טובה ודבר טוב מיהודים, על ידי זה יכולים היהודים לנצחם, ועל ידי זה יכולה הכבשה להתקיים בין הזאבים. על ידי ראשי ישראל דייקה מתחברים לאומות העולם, ומהם למדים אומות העולם איזה דבר טוב. ובדור אחאב היה ניצוח בנערי המדינות, ואמרו זכרונם לברכה שהם בני מלכי אקום. ובשביל איזה דבר טוב שקיבלו ביותם בארץ ישראל, היה משפט הניצוח לבני ישראל נגד אומות העולם. וזה שאמר לו אחר כך השם יתברך, איש חרמי, כמה מצודות וחרמים פרסתי וכו', כי לא היה במשפט להימסר לישראל בשביל חטאי ישראל. ולכן, והוא צריך לכמה עצות שיגיע על פי משפט ישראל לנצחם. ואחר כך על ידי שאמר אחי הוא, נתקלקלה המצודה על ידי האחווה שעשה אותו אמו. ממילא לא היה משפט שנצחו במשפט הניצל, ומורדכי, מורדכי, שניצח לאמן, כמו שאמרנו לברכה, אין המלך נופל אלא ביד זרה של רחל. ובמקום אחר אמרו, זה נאמר בו ולא ירא אלוהים, וזה נאמר בו את האלוהים אני ירא. ולאו דווקא יוסף, אלא כל זרעי מידת העירה גובר בהם, ולכך ורבים מעמי ארץ מתייהדים, כי נפל פחד מורדכי עליהם, וקיבלו יראה ממנו, ומצד זה הגיע משפט ניצוחו. טוב. זה מעניין הפסקה הזו, אולי היא הושמתה בגלל שהיא קצת צורה ליחס לאומות העולם. נקבות הפסקה הקודמת שמכתב יד שהבנו שהיא קצת רגישה ולכן בזה היא הושמתה. בואו נראה פה, סמך ת'. כאשר אומות העולם מקבלים ולמדים איזה מידה טובה בדבר טוב מיהודים, איזה יהודים מדובר פה?
מתבוללים.
לא הישיבה בוכרס, לא צולניקים, נכון? זה יהודים, לא יודעים מתבוללים, אבל זה יהודים שהם ודאי לא למדבבניקים, נקרא להם. יהודים שקצת סתו מן הדרך. מזכיר, רב צדוק חי במאה ה-19, אז התחיל החילון, כן? לפני כן היה שהיית יהודי, כלומר דתי והכל, או שהיית משומד. בדורו כבר התחיל כבר החילון אבל. אז על ידי זה, יחים יודעים לנצחם, בכל מהפכה משמעותית, במאה ה-19 ומאה ה-20, אתם יודעים שם יהודים. כן? זה מרקס בעצמו, או אחרי זה, כן? לנין ואחרים, ולא חסר. בכל המהפכות. היו יהודים, יהודים טובים, נקרא לזה ככה, חכמים מאוד, שהיו שם. אבל על ידי זה יכולים היהודים לנצחם, ועל ידי זה יכולה הכבשה, מי זה הכבשה? עם ישראל, כבשת ישראל, להתקיים בין השבעים והזאבים, אומות העולם. דווקא על ידי ראשי ישראל דייקה, המתחברים לאומות העולם, ומהם למדים אומות העולם איזה דבר טוב. ובדור אחאב, שהוא נלחם שם מול הדד מלך הרם, היה ניצוח בנערי המדינות. ואמרו זה, מה זה נערי מדינות? שבני מלכי אקום, כן? הוא היה בעצם כובש מלכים, ואז לוקח את הילדים של המלכים שהיו משרתים אצלו, נערי המדינות, וככה המלכים לא היו מורדים, כי הם ימרדו, מדבר ראשון מה הוא יפה? יוריד להם את הראש של הבנים, נכון? נקטע להם את השושלת, ובשביל זה זה דבר טוב שקיבלו ביותם ארץ ישראל, אותם נערי המדינות, היה משפט הניצח בני ישראל, נגד אומות העולם, למרות שמצד החטאים, מזכיר לכם, אחאב, מלכת ישראל, אחאב זה לא היה המלך הכי צדיק בעם ישראל, נקרא לזה ככה, אוקיי? אבל בכל זאת, מצד החטאים הם לא ראויים לנצח את הגויים, אבל מצד שהם נערי המדינות, את היניקה מהגויים, אז בגלל זה הם הצליחו. וזה שאמר לו אחר כך שמתברך על הדד מלך הרם, איש חרמי, הוא אמר לו, כמה מצודות החרמים פרסתי כדי שתוכל לנצח אותו. כי לא היה במשפט, מצד האמת, לא היה מגיע לאחיו לנצח. כי לא היה במשפט להימסר לישראל בשביל חטאי ישראל. ולכן הוא צריך לכמה עצות שיגיע על פי משפט, כן, בבית דין של מעלה, שישראל ינצחם. ואחר כך, על ידי שאמר אחיו לשלוחים של בן הדד, אחי הוא, אז נתקלקלה מצודה על ידי אחווה שעשה אותו אמו. ממילא לא היה משפט שנצחו במשפט ניצל. דוגמה נוספת זה ממורדכי, שגם מורדכי חד בפעל עם אומות העולם, נכון? הוא מורדכי שניצח לאמן, כמו שאמרו זכרונם לברכה, אין המלך נופל אלא ביד זרה של רחל. ובמקום אחר אמרו, זה נאמר בו, ולא, על מי נאמר על המלך, נכון? ולא ירא אלוהים. וזה נאמר בו, את האלוהים אני ירא. על מי נאמר את האלוהים אני ירא? את אלוהי השמיים אני ירא. מי נאמר? ויוסף. מי זה יוסף? מזרה של רחל, נכון? ולאו דווקא יוסף, אלא כל זרעי, כל הזרע של רחל, של יוסף, מידת העירה גובר בהם. ולכך, כלומר, מחמת מידת העירת השם, עירת שמיים של מורדכי, אז מחמת זה, ורבים מהמעט מתייהדים. למה? כי נפל פחד מורדכי עליהם, וקיבלו עירה ממנו, מצד זה כמשפט ניצוחו. אז עד כאן פסקה שאני לא יכול להסביר לכם למה דווקא נכנסה פה, והתחתי לפענח מה ההקשר שלה, אבל הפסקאות הקודמות, בדרך כלל הפסקאות הן קשורות אחת בשנייה, אבל הכותרת שאני כתבתי פה לפסקה זה מפלת הגויים כתוצאה מהשפעת ישראל עליהם. בסדר? מפלת הגויים כתוצאה מהשפעת ישראל עליהם, ועכשיו נחזור לאות עין, שזה כבר על הסדר, וזה ממש תורה אלולית, שהיא ממש סוגיה שכבר ראינו אותה כמה פעמים ברב צדוק, ואולי קצת נחזור על דברים שלמדנו בקיץ בעזרת השם. באותו דבר שבו החיסרון של אדם, באותו דבר ועל ידו עצמו הוא מעלתו. נשמע לכם מוכר? כעניין שאמרו את חנוכה בסנהדרין, על והתפרו עלי תאנה בדבר שקלקלו בו נתקנו. ועל דרך זה גם אמרו זה בירושלמי ברכות. ביום שנחרב הבית נולד משיח, ואמרו שלום לברכה, מניין את תחיית המתים מן התורה, תראו שם בהערה 27, סנהדרין דף צד א', תנו רבנן, אני אמית ואחיה, יכול שתהיה מיתה באחד וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג, תלמוד לומר, מחצתי ואני ארפא. מה מחיצה ורפואה באחד, דף מיתה וחיים באחד, מכאן תשובה לא אומרים, אין תחיית המתים מן התורה. רצינו לומר שכל דבר שבעולם יש לו שורש בתורה, רוצה לומר דבקות במקור החיים, שהוא אמיתות רצון השם יתברך. וזה פרה לתאר מטומאת מת, ואמרו זל במדרש, תבוא אם ותקנח צועד בנה. העגל, הבן של הפרה, הוא שורש המיטה. זהו צועד בנה. ולכך נעשה עגלים גם כן עדי ירובעם, שהוא היה בו שורש משיח בן יוסף, שיצא מזרעו מאביה, שהיה מעוטד להרג, ורק משיח בן דוד נאמר, חיים שאל ממך נתת לו, ופרה היא האם בינה שבלב, המולדת זה, רצה לומר שהכל מן השם יתברך ממנו יצא הכל, על ידי זה הוא כינוח אותה צורה. המשפט פתיחה של הפסקה הוא משפט מהמם בצורה חיובית, שכבר דיברנו הרבה בקיץ. וזה ממש עיקרון שהוא שזור וחוזר אצל רב צדוק הרבה פעמים, קצת מתכתב עם מה שלמדנו אתמול בפסקה סמך זין. באותו דבר שבו החיסרון של, של אדם, באותו דבר ועל ידו עצמו, הוא מעלתו. כלומר, דווקא החיסרון שלך, זה כרטיס, זה הטיקט, זה כרטיס הכניסה שלך, מה? להתעלות, כן? תסתכלו בעמוד 16 או בעמוד 19, לצורך העניין, בפסקה ממדלד, בפסקה ממתת. אוקיי? דפדף לך פסקה ממדלד. נקרא את זה בקצרה, כי כבר למדנו את זה בקיץ, וזה קיים ביוטיוב, אפשר לראות. ממדלד, מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך. כן? כי עד רבה, הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקה דרישת האמת. יש לך תאוות? מעולה! שריך! מה זה אומר? ותן בנו יצר טוב לעובדך. לא תן בנו יצר טוב כדי לעבוד אותך. יצר וחיים זה תנועה וכוח. עכשיו רק צריך לנתב אותו למה? לקדושה. אין לך יצר, אין לך תאווה, שביטלו את יצר העריות, יומה סמכתת עמוד ב', נכון? אחרי שביטלו את יצר עבודה זרה. שלושה ימים לא מצאו בכל הארץ, מה לא מצאו? ביצה, ביה את הבקותך. לא מצאו. כי אף תרנגול, לא היה לו יצר להתדלג את תרנגול, לא מצא ביצה. ואז הוא מקומרנה, בשם גדולי עולם, שבחוזה מלובלין, ביה אתה זה בשון תפילה, כמו תתקבל צלעותון ובאותון. לא היה תפילה, כי אם אין לך יצר, מה תתפלל? אם פגע בך מנובל זה, מושכם לבית המדרש. אומר הרבי מג'יקו, ותר את ישועה, מה זה אומר? פגע בך מנובל זה סימן שיש לך משיכה לבית המדרש. ושכתוב בזוהר, שהיו רואים מישהו שהוא מתפלל בלי חיות, איך אומר אדמו"ר מקומרנה? כזה חצי נרדם, לא מרוכז תפילה, רואים שאין לו יצר. כי אם היה לו יצר, מה הוא היה עושה? הרב שטלדה, זכר צדיק לברכה, סיפרתי את זה בקיץ, בתור בעל תשובה צעיר, חזר לתשובה סף התיכון. אז הוא היה עובר בכל הקיבוצים, היה לו גם קצת רקע קיבוצי קצת, כדי להלהיב אותם לתשובה, במיוחד בחגי אלול, תשרי, ככה ממש, פעם נסע כמה שעות לקיבוץ בערבה, דיבר איתם שעה וחצי, כולם היו בשקט, אמרו לו, יישר כוח לכבודו על ההרצאה המלומדת, התרבותית. פעם הוא היה בקיבוץ העון, שפת הכנרת, איכשהו התחיל לדבר, אחד הנחלאוים שם התחיל לצעוק עליו, מה אתה מקשקש? תלו, נכון, כל עד עכשיו, הרב שטיינט הוא אז ג'ינג'י, הוא התחיל לצעוק, הוא עונה לו בצעקות, כל ההרצאה צעקו. אמר, או, המחאי, מי זה החייל שצעק עליו? לימים, הרב מנחם פרומן זוצר. אוקיי? שעד בכלל היה לובי בידתי והנחלאוי, בקיבוץ העון, שפת הכנרת. והרב שטיינט אמר, הורים שאכפת לו, אז הוא מצבן אותו, אז יש לו יצר, רק ניקח את היצר של המקום הטוב, זה הכל. תראו, לדוגמה, באות ממתת, אולי הפסקה אחת המפורסמות ביותר בצדקת הצדיק. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. אדם יש לו קשיים בשמירת הברית, שמירת העיניים, לשון הרע, תפילה, תורה, התמדה, לא משנה מה? מה שהכי קשה לך? מעולה. מה זה אומר? פה האוצר נמצא. זה התפקיד, זה שרוב, אתה יכול, אתה תצליח. לכן, אומר פה רבנו באות עין, חוזר לאות עין. אתם יודעים, אנחנו גם נקדים. תראו, באות עין וב, כן, ב-4-1-29. בעת כישלון האדם ידע שבאותו עת הוא הכנה לאותו דבר לטוב. ואם יזכה באותה שעה יוכל את המדרגה הגדולה מאוד, כפי גודל החטא שהיצר מסיתו, כך הוא גודל הטובה שיוכל לקלוט אז. אם יהפך תשוקה זו וחמדה זו לטוב. מאותו אל ממש הוא הטובה ההפך הרעה. זה ממש מה שלמדנו אתמול בסמך זין. שהירידה היא הזרה והיא האמצעי לעלייה. ברוך השם שיש לנו נפילות, יש לנו חטאים, זה לא לגיטימציה לחטאים, אבל אם כבר קורה, ואמרנו רק לארבעה אנשים זה לא קרה, נכון? פגמרה בשבת, אבל מקומות, אז ברוך השם. באותו דבר שבו החסרון של אדם, באותו דבר ועל ידו עצמו הוא מעלתו. כעניין שאמרו אותה בסנדרין, על והתפרו עלי תאנה, בדבר שקלקלו בו נתקנו, פה נרדו חז"ל, שיש צדת, היה תאנה. זה מה שקלקלו, אכלו מהתאנה מעץ הדעת. עכשיו זה התיקון שלהם, לצד למלא תאנה. ועל דרך זה גם שמרו זל בירושלמי. ביום שנחרב הבית, נולד המשיח, כן, בשם את המדרש, שאומר שאחד היהודי במדינת ערב היה חורש בפרה, ופתאום הערבי שומע שהפרה של היהודי גואה. הוא אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עובד עכשיו? שמעתי הפרה אמרה לי שנחרב הבית, התחיל לשבת ולבכות. אז הפרה עשה שוב פעם, מו! הוא אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה בוכה? שמעתי שהפרה עכשיו אמרה לי שעכשיו נולד המשיח, באותו יום, נכון? ואמרו זל בסנהדרין, מניין לתחיית המתים מן התורה. רוצה לומר שכל דבר שבעולם, אפילו לתחיית המתים, יש לו שורש בתורה. רוצה לומר מה זה תורה? דבקות במקור החיים. שהוא אמיתות רצון השם יתברך. ולכן גם מהחיסרון עצמו, מהחטא, תצמח מעלת האדם, כי גם לחיסרון יש שורש חיות מהתורה, ומאותו השורש יצמח בעזרת השם תיקון גדול, למרות חרף הקלקול שהוא התבטא בצורה של חיסרון, של חטא. וזהו דווקא, הוא מביא פה דוגמה, פרה. מה זה פרה? פרה אדומה. פרה אדומה לתאר מטומאת המת. למה פרה? הרי מי הבן של הפרה? עגל, חטא העגל. אז הוא אומר לו, לא, נכון, כמו שהנחש מקיש אותך, דווקא הנסיוב שלו זה מהארץ עצמו, אומר פה, דווקא פרה אדומה, דווקא שהיא האימא של העגל הזהב, ואמרו זל במדרש, תבוא אם ותקנח צועת בנה, צועת בנה זה העגל. כל המיטה נכנסה לעולם בגלל חטא העגל. הרי בני ישראל בהר סיני, אני אמרתי אכן, אני אמרתי אלוהים אתם ובנינו כולכם, אכן כאדם אתם מותו בגלל חטא העגל. כלומר, חטא העגל צריך לדעת, שלא פרשת כתיסה, חטא העגל זה מקבילה, זה שחזור של חטא אדם הראשון בעץ הדעת. לגמרי. הם היו על בנוות, למעלה מהכל, שער הנון, ובגלל חטא העגל ירדה מיטה לעולם. עכשיו צריך את האם של האמא של העגל, הפרד הוא מה שהיא תתאר את זה. זהו צועד בה, לכן נעשו העגלים בספר מלאכים דווקא על ידי ירובעם. אני אשר אמצא דק באותו זמן למד ספר מלאכים, כי יש פה הרבה פסקאות עכשיו, אם נראה זה גם בהמשך, על אלישה, פסקאות הבאות, המון פסקאות שקשורות דווקא לספר מלאכים. ולכן נעשה עגלים גם כן לידי ירובעם, שהוא היה בו שורש משיח בן יוסף, אנחנו יודעים, שיצא מזרעו, אביה, כתוב בזוהר חדש, על פרשת בלק, דף סדיבט, כתוב שם שבעצם אביה, הבן של ירובעם, היה מולת משיח בן יוסף, אבל לא היה חולה, זה בפרק י' ד', ואז הוא שולח את אשתו שתתחפש ותבוא לאחיה השינוני, ואחיה ישר אומר לה, אני יודע מי את, את אשתו של ירובעם, אל תדאגי, הבן שלך, אוקיי? הוא כבר לא בן החיים לצערנו. ואומרים כן, אביה היה אמור להיות משיח בן יוסף, מזרע של ירובעם, שהיה מעוטד להיהרג, ורק משיח בן דוד נאמר בו, הרי כתוב גם בסוכה, נכון? שהמשיח יהרג לגוג, משיח בן יוסף, לגוג ומגוג, המשיח בן דוד יחיה. אבל משיח בן דוד נאמר, חיים שאל ממך נתת לו. כלומר, יוצא לנו שהמיטה היא בעצם מתוצאתית לחטא. ועדיין, ואף על פי כן אמרו, שבכל זאת, החטא, כלומר, חטא העגל, בגלל זה יש מיטה, אבל עדיין תבוא האמא, כלומר, מי שהביא את החיסרון לעולם, את העגל, והיא תקנח צורת בנה, היא תתאר אותנו מטומאת המת. עכשיו עושה בצורה רוחנית, מה זה הפרה? הפרה היא האם, בינה שבלב, המולדת, מולדת זה, כלומר, את הרצון לחטוא בעגל, זה יתה מהלב. רצה לומר שהכל מן השם יתברך, ממנו יצא הכל, על ידי זה הוא כינוח אותה צורה כנעת, כלומר שהתיקון יגרם על ידי החיסרון עצמו. אז אני סיכמתי את פסקה עין, במילים, מעלת האדם צומחת דווקא מהחיסרון שלו. מעלת האדם צומחת דווקא מהחיסרון שלו. ולכן ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם בר, כן? שיש לנו חסרונות. ברוך השם. מי שאין לו חסרונות, מה זה אומר? כבר אין לו לאן להתקדם. הדבר שהכי מניע ומקדם אותנו במציאות זה רצון. ממה נובע הרצון? הסביר בעל שם טוב הקדוש, שזו תורה מאוד עמוקה שמפותחת בחסידות חב"ד, על פי תורת האריז"ל ועל פי הידרזותא בזוהר הקדוש פרשת האזינו, שרצון זה אריך, אחד מהפרצופים של הכתר, אבל למעלה מאריך שפנימי מאריך זה עתיק, פרצוף גבוה יותר. בחינה גבוה יותר באלוקות, של גילוי אלוקות במציאות. ואומר שעתיק זה עונג ואריך זה רצון. כל רצון הוא נובע מהיעדר עונג. עכשיו לאשתי בשבת שבת, מאמי, נשמה, כפר העיניים, תביא לי את המלח, מה זה אומר? מה הרצון? יש לי רצון פנימי למה? למלח. לא בגלל שמאמי זה בגימטריה 91, הווי עדנות, ומלח זה גימטריה 78, שלוש פעמים שם הוויה. בלי כוונות, בפשטות. פשוט אומר שהמלח, המרק תפל, אני צריך מלח, נכון? זה פשט. נכון? זה הכל. תביא לי את המלח, מאמי, אמא. אבל מה זה אומר? זה אומר שיש לי מחסור בעונג. או אדם רוצה להתקבל ליחידה מובחרת. כן, יש נפש רוח נשמה, חיה, יש יחידה. הוא רוצה להגיע ליחידה. אוקיי, אתה להגיע ליחידה. מה? אז בשביל זה הוא מוכן גם דברים שכביכול הם לא עונג, לרוץ בג'בלאות ולסחוב על הנוקות ולהתאמן ושברים מאמץ והכל. בסדר, סבבה. תגיד אבל הוא לא, זה לא עונג. לא נכון, זה כן עונג. כי העונג שיהיה לו מזה שהוא יתקבל ליחידה, והוא ישרת את עם ישראל יותר מובחרת, כביכול, למען דאמר, אז זה שווה לו את זה. וזה מה שמוליד את הרצון, לקום בבוקר מוקדם ולשחוב פקלאות וכל הדברים הללו. זה מה שבוצעים גם בגיבושים, לא עוד כמה אתה בכושר. כי אחרי 24 שעות, אף אחד, כולם עם חומצות חלב בשרי והכל תפוס, אני ג'ובניק, אל תיטו בי, לא עשיתי אף גיבוש, אוקיי? רק גיבוש הדף היומי, המרדף היומי, בסדר? אבל זה לא גיבוש שבוע, זה גיבוש 7 שנים ו-4 חודשים. אוקיי? ועוד. בודקים מה כוח הרצון. והרצון הוא מונח מ... הנה, גם דף יומי. אדם מוכן לקום כל יום, חצי שעה לפני כולם, ללמוד דף יומי לפני שחרית והכל, כי יש לו רצון, עונג מה עונג שלו, לסיים את השס. שכולם יגידו, הוא סיים שס, או הוא מקום גבוה יותר. לדעת את השם, לדעת את כל התורה כולה, אז זה מניע אותו. וזה מקדם אותו ומוביל אותו. ולכן, לא זוכר איך הגענו לזה. תזכירו לי. לכן השאלה, איפה הרצון שלך מונח? הרצון נובע מהיעדר של העונג. גם זה לא זוכר איך הגענו לזה. כן. לכן, מעלת האדם צומחת דווקא מהחיסרון שלו. ושיש חיסרון, זה מוליד רצון. יפה, אתה יודע. שיש חיסרון, זה מוליד רצון, למלא את החוסר. חוסר בתענוג. אני זוכר שהגעתי לישיבה בשיעור א'. אני לא תכננתי שאני אהיה פה גם 20 שנה אחרי. למרות שאני לא גר פה, ברוך השם, אבל עדיין. לא, זה לא בתכנון. לא שהיה תכנונים אחרים, כי אני לא חשבתי כזה רחוק. אבל פתאום ראיתי, וואו, איזה ספרייה גדולה, וכמה תורה אני לא יודע, אז התעורר בי רצון, מה? למלא את החוסר, כי הגשתי חוסר גדול. אני לא יודע תורה, לא יודע מספיק תורה. אז למדנו בשיעור א', לפני 20 שנה, תשס"ב, למדנו מסכת יומא פרק שמיני. אחרי זה בזמן חורף אמרנו, טוב, התחלנו סנהדרין, פרק ראשון, פרק שלישי, אחרי זה פסחים בקיץ, ואחרי זה גיטין, אחרי זה ראש השנה, ואז גיטין. מוליד חוסר, והחוסר זה מוליד רצון. אז ברוך השם, יש לנו חסרונות, שאנחנו לא מושלמים. אחד החידושים הקדימים של תורת הרב קוק, שתזכירו את זה ברמז ביום עיון, שאנחנו לא תובעים שלמות, אלא שואפים להשתלמות, אבל זה נושא לשיעור אחר. אנחנו עכשיו ברב צדוק, בואו נתקדם. אנחנו נספיק, נספיק בקצרה, זה מה יש, גם את פסקה עין א', בסדר? אני פשוט, אני אקרא את זה ואסביר תוך כדי ישר, קצת מחמת קוצר הזמן. אין לבקש לראות רעת האדם אפילו רשע. כלומר, אין לבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה כמה הוא מנובל, כן? לראות רעת האדם, אפילו שמדובר ברשע, כמו שמו ברכות, כן? שם המחלוקת שם בן ברוריה, נכון? השם, היה להם שם שכנים, שהם היו רשעים, אנה בריוני, שאבו שיבותי, כן? זה אומר לה, תתפלל שהם, זה אומר, תתפלל שהם ימותו. מה? לא כתוב, איתמו חוטאים מן הארץ, מה כתוב? איתמו חטאים מן הארץ. החטאים, לא החוטאים. וזה, כלומר, כלל שנכון רק במי שהוא רע לשמיים. אבל מה קורה באדם שהוא רע לבריות? לא שהוא כופר רע לשמיים, רע לבריות. אומר רב צדוק, עונשו מידה כנגד מידה, שמותר לבקש רעתו גם כן. ומה הוכחה לכך? כמו שמצינו באלישע, אגב, ספר מלאכים, נכון? שהוא קילל הנערים, נכון? הם עלו, הוא עלה מיריחו, מכיוון רמאללה בנימין, ואז הם אמרו לו, עלה קרח, עלה קרח, נכון? ואז הוא קילל אותם, יצאו שני דובים, והרגו שם הרבה אנשים. אגב, מי שנוסע היום מחיף מצפונה, עובר שם את פסגות בצד שמאל מגרון, תחנה בצד ימין, יש שם כפר שנקרא כפר יפהפה, דרומית לאופרה, ומקביל לפסגות וזה, זה נקרא דיר דבואן. מה זה דבואן בערבית? הדיר המקום שלה, זה הדובים. דבואן, זה שמות השם. בדיוק כשאתה עולה מיריחו, הדרך שם עוברת שם דיר דבואן. זה המקום של הדובים. אז כמו שמצינו באלישע שקילל הנערים, שהם היו רעים לשמיים? לא, הם זלזלו בו, מפני שזלזלו לפי שריפל המים ועשה טובה לבריות. והם חפצים יותר ברעתם, כמו שמצאנו לבך במסכת סוטה. כן, שם כתוב שבעצם הם התפרנסו מזה שלא היה מים, אז היה להם מקור מים, ספסרו, המים שם אחוי היה ביוקר. עכשיו שאלישע ריפה את המים בריחו, אז עכשיו מה? מה שנקרא, כבר אין, יש יותר ריצה, אז הביקוש יורד, ובמילה המחיר פחות, אז לכן ככה צחקו עליו. אז בגלל שהם היו רעים לבריאות, לכן היה רשאי לקללם. לכן דוד המלך עליו השלום שקילל לבן מזמור קופתט, כן? מזמור קופתט, דברים מאוד קשים שדוד המלך אומר, פרש שם בשביל שהוא מרים לו, שם מדבר שם על דואג האדומי והחיתופל וכו', ואמר, ויהב כלעלה בתבואהו. כלומר, מידה כנגד מידה, מפני שאהב זה, כלומר, אותו רשע אהב לקלל, אז לכן דוד קילל אותו. וכן, השם יתברך אמר, ומקללך האור. על מי זה נאמר? על אברהם, נכון? ובכלל ברור ובכלך האור. אבל בלאו הכי, אין מקלל האדם. אבל בכל זאת, אף על פי שמותר לקלל, אף על פי שמותר לבקש רעת מי שהוא רע לבריאות, מכל מקום, גם בזה מצינו דאלישה נענש על זה שהוא קילל את הנערים. ונשלח, כמו שאמרו בסתה, דף ממזיין, ובסנדרין, כן, שאפשר להענש על זה שמקללים, ובכן גם חולה אחר כך, גם כן, לא לכל אדם מותר, שאמרו דרך ממך באלישה, ויראים ויקללם. מה זה מקללם? ראה שאין, כן, שם הגמרא שם אומרת, שהוא הסתכל לצוף כל הדורות, וראה שבעצם הם נולדו כתוצאה מאמא שלהם התעברה ביום הכיפורים, כלומר, מישהו עבר אל איסור קראת ביום הכיפורים שבא לשתור ביום הכיפורים, והם עשו הרבה דברים טובים, וגם אומר, לא היה בהם שום צדיקים בעתיד בשטוף כדות, לכן הוא התיר מה שנקרא לפגוע בהם. ומנבד זה נכון את המדע, שרמוז על בלישה, וירם מקלליהם, ראה שאין שום דבר יותר טוב מהם, ומי שאינו בעל רוח הקודש, שזה אנחנו, בשונה מאלישה, אוקיי? אפשר, שימו לב לדיוק פה, אפשר שהנגיעה מעברתו, שבגלל שהם פגעו בו, יש לו נגיעה עצמית. הוא נאבי נעלבי, הוא פגוע, ואז הוא לא מיטיב לראות. ואז למרות שיש לו רוח הקודש, הוא נוגע בדבר. וכמה חשוב להיזהר מנגיעות עצמיות שזה קשור לזולת. זה לא יאומן. יש סיפור על רבי שבתאי הכהן, מבין, השח. מי זה השח? אחד מהנושאי כלים הכי חשובים, נכון? השולחן ערוך. והיה לו דין תורה עם השכן שלו. עכשיו השכן שלו הזיק לו. והוא טבע אותו לדין תורה, בווילנה. בא השכן ואמר, במחילה, זה לא כוחות? הרי כולם פה, השח. זה כמו שאיזשהו מישהו בא הבאסה, התבע לדין תורה את הרב עובדיה. איזה דיין מוכן לדין את הרב עובדיה? הוא אומר, לא, לא מוכן. ולמדת מה זה? הוא אומר, בוא נלך למדינה אחרת, שבה לך קוראים שבתא ולי קוראים שלמה, ואף אחד לא מכיר אותך, ושם בצורה סטרילית, אז לא היה פייסבוק ותמונות, לא ידעו איך אתה נראה, לא היה ויקיפדיה, אוקיי? ושם דין תורה, בלי זה. ולא טוב, בסדר. נסו למדינה אחרת. והגיעו, ואף אחד לא ידע שמדובר בשח. חשבו שזה שני בעלי בתים מווילנה. ואז הרב אמר, טוב, בסדר גמור, שמעתי מחר יפסק דין, ולמחרת הוא בא ואומר, שמע, אדון שבתאי, אני רציתי לזכות אותך, אבל אתמול בלילה הגיע שליח מיוחד מהעיר וילנה, והביא לי ספר ניפה שנקרא שח, שפתי כהן, על שולחן ערוך או של משפט. או שולחן ערוך, אני יודע, לא חושב את זה בסיפור, ולפי החידוש שלו שם, טה-טה-טה-טה-טה, אני פוסק שאתה לא זכאי, והשכן זכאי. והשח אמר, וואי, אני השח. ותראה מה זה נגיעה עצמית, שלא זכרתי מה שאני בעצמי חידשתי הלכה למעשה. ככה הוא אמר, ושהשח מצווה לפרסם את זה, כדי שיבינו מה זה גודל של נגיעה עצמית. לא שהוא חשוד חלילה שח, קודש קודשים, כן? אבל גם אדם עם רוח הקודש, יכול להיות שזה נוגע לו אישית, אז זה לא בדיוק רוח הקודש, זה לא מעט, רוח הקודש זה 100% נכון, זה סטריליות, זהירות. ולכן דוד, הוא לוכח דוד עם חלל בשלום, באותו מזמור אמר פסוק, וליבי חלל בקרבי, שמו חזל מזה, כן, שהרגול היה צרה בתענית, כלומר, אמר, דוד המלך עצמו, למה הוא מקלל בקופתט את דואג והחיתופל? הוא אומר, אני יכול לקלל כי ליבי חלל בקרבי, כי אין לי כבר יצרה, כלומר, אין לי נגיעות אישיות. שאמר שאין לו לחוש לשום נגיעה לתאוות עצמו, כי כבר אין לו יצר הרע. וגם קודם שמותר לקלל, עדיין יש להקדים להם עין טובה, ולכן קודם מזמור זה, מזמור קופתט, נאמר מזמור שבו פסוק, לי גלעד, אלי כן, יהודה, איפה משהו וכו', שממנו דרשו דרשי רשומות פרק חלק, שכולם יש להם חלק לעולם הבא. אפילו לדואג, ואפילו לאחיתופל, כן, אפשר לפות את הדברים, בהערה 29 למטה, כן? שאותם אנשים שדוד המלך קילל בקופתט, פרק קודם הוא אמר שיש להם חלק לעולם. וזה כן שאמרו זיכרונם לברכה, נסך מגילה. בפרק ובחת הוא כן מברך את אחיתופל ודואג. הוא אומר, לי גלעד ולי מישור, אפרים עושה יהודה מחוקקי, נורשים חז"ל, מי זה אפרים ומי זה יהודה, כאילו זה דואג אדומי, ואחיתופל לכל אחד שבכל זאת יש להם עולם הבא. אוקיי? ורק אחרי זה הוא מקלל אותם. כלומר, התחיל מעין טובה ואז עין הרע. וזהו, כשאמרו זכר מחזרת מגילה, ממידת השם יתברך שמקדים רפואה למכה, הוא קודם כל מברך אותם, ואז. וצריך להקדים בליבו הטובות עין, אפילו להם. להסתכל בעין טובה. ואם אחר כך, מכל מקום, אחרי שהוא גם מוטה במקב זכות ומקלל אותם, אז הוא במשפט. כלומר, יתברר להם מפריע שאכן מגיע להם כללה, כי אין בהם שום טוב, וזה לא סתם מתוך איזשהו חום מזג או נגיעה שמעברת אותו בנקודה הזו. אז אם אני מסכם את פסקה עין א', אני קראתי לה קצת ארוך, לבקש רע רק למי שרע לבריות. אבל גם מכך יש להימנע ותמיד להקדים עין טובה. אני חוזר, לבקש רע רק למי שרע לבריות, וגם מכך יש להימנע ולהקדים עין טובה. יש לנו עוד פה את פסקאות עין ב' ועין ג' ועין ה', יש להם פסקאות חשובות מאוד, אבל אנחנו נסתפק בדברים ונעצור כאן. והפעם חייתה להם יותר מהר, שנזכה ושנחיה רק לדבר, וגם נחלוט את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.